שלום לכם הרבה ידעים רבותיי, אשר זה נמסר לרפואת מלחמי בן שרה והדס בת מרים, רפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. אנחנו נלמד על סגולת ישראל. יש ספר נפלא מאוד בין הכוזרי לרמב״ם מהרב שילת שליטה, עיון משווה בין דברי הרמב״ם לבין הכוזרי, ופה מדבר בספר על סגולת ישראל. החבר היהודי הציג את אמונתו בפני מלך כוזר כאמונה באלוקי אברהם, יצחק ויעקב, המוציא את ישראל ממצרים באותות ובמופתים, והשולח להם את משה בתורתו. אחרי תגובתו הראשונית של המלך בדבר התפיסה המצומצמת שמביע החבר, הנזקקת למאורות היסטוריים, במקום לדבר על ראיות הלקוחות מהתבוננות על טבע למלואה, ותשובתו המנומקת של החבר, שראייה עדיפה מראיה, שבסייעתא דשמיא אנחנו באתר שלנו כתבנו על זה בהרחבה, הבאנו הרבה מקורות מהכוזרי, מהרמב״ם, איך אנחנו מגיעים לידיעת השם דרך התבוננות בטבע, דרך התבוננות בהיסטוריה. עכשיו מגיב המלך תגובה נוספת, ואם כן תורתכם אינה קיים לכם. זה א' חבב. גם תגובה זו אינה מביכה את החבר, והוא עונה נחרצות, אמנם כן, ומי שמצטרף אלינו מן האומות רק ישיג מהטוב שלנו ולא יהיה שווה עמנו, בפני שאנחנו הסגולה בפני אדם. הביטוי סגולה בעברית אינו מופיע בספר הכוזרי, שכידוע נכתב בערבית, הוא תרגום של אבן תיבון על פי לשון התורה בכמה מקומות, וזה באמת ביטוי ערבי שפירושו הדבר הנברר, הנבחר. והתשובה הזאת, הלכאורה גזענית, מקוממת את המלך. אני רואה אותך יהודי מתהפך לכמה גוונים, וכבר עכשיו דברך להיות רזה אחר שהיה שמן. החבר מבקש רשות להרחיב את הדברים ולהסבירם, וכאן נפתח הדיון בנושא סגולת ישראל, שהוא אחד הנושאים העיקריים שבספר הכוזרי. ראשיתו של הדיון בתיאור מדרגות הנמצאים בעולמנו ובזיהוי מדרגה שמעל לעניין השכלי המאפיין את המין האנושי בכלל, מדרגת העניין האלוהי. זו הייתה תכונת אדם הראשון, כמו שכתב הכוזרי, א' צדי ה', כי הנה אדם היה שלם לגמרי, כי אין מניעה משלמות מלאכה לאומן חכם, יכול בחומר שבחרו לצורה שרצה בה, ולא עקבור מעכב ממזג זרע אב ודם האם, ולא מהמזון והנגע בשנות הגידול והילדות, והשפעת האווירים והמימות והארצות. הועיל וברואו כמי שהגיע לתכלית ימי הבחרות, השלם בתוואיו ובתכונותיו, והוא אשר קיבל הנפש בשלמותה. והשכל בתכלית מה שאפשר לטבן אנושי, והכוח אלוהי אחר השכל. רצוני לומר, המעלה אשר ידבק באלוהים וברוחניים. בקטע הזה דיבר הכוזרי על האדם השלם, ולא עקבור מעכב ממזג זר האב ודם האם. זאת אומרת, לפעמים יש עיכוב בגלל השפעות טבעיות שמעכבות את הופעת תכונות מסוימות בצאצאי האדם הראשון. יש לפעמים פגמים גנטיים, מזג זר האב ודם האם. יש השפעות סביבתיות, כמו שכותב, המזון והנהגה בשנות הגידול והילדות והשפעת האווירים והמימות והארצות. אז אבל אדם הראשון, כמו שאומר הכוזרי, היה שלם, אבל בהמשך אנשים לא שלמים תמיד. אז עכשיו אנחנו נביא את הקטע בשלמותו. א' צדי ה', אמר חבר, אמתן לי מעט שעמת אצלך גדולת העם, ודי לי עד שהשם ודי לי לעד שהשם לקחם לו לחלק ולאומה מבין אומות העולם, וכל העניין האלוהי על קהלם. עד שהגיעו כולם עד מעלות אל מעלת הדיבור, ועבר עניין אל נשיהם והיו מהן נביאות. אחר שלא היה חל העניין, כי אם באנשים יחידים מאז אדם. כי הנה אדם היה שלם לגמרי, כי אם הנה המשלמות מלאכה לאומן חכם יכול. כל זה מה שהקראנו לפני כן, שאדם היה שלם ולא היו פגמים אצלו. וכבר נקרא אצלנו בן אלוהים. הוא וכל מי שדומה לו מזרעו בני אלוהים והוליד בנים רבים, ולא היה מהם רואי להיות מקום אדם אל ההבר. לפי שהוא היה דומה לו. וכאשר הרגו קין אחיו מכנה על המעלה הזאת, ניתן לו תחתיו שט. הדומה לאדם והיה לו סגולה ולב. זאת אומרת, יש אדם והוא השלם ויש לו בנים, אבל הבן הכי ראוי שלו זה הבל. הבל נרצח, רק מגיעים לשט. הוא דומה לאדם והיה לו לסגולה ולב וזולתו כקליפות ופסולת וסגולת שט אנוש. זאת אומרת, זה עבר, הסגולה עברה משט עד אנוש, וכך נמשך העניין עד נוח ביחידים שהיו לב. תורמים לאדם נקרא ונקרים בני אלוהים, והם השלמות בטבעים ובתכונות ואריכות ימים וחוכמות ויכולת. זאת אומרת, אחר כך מגיעים אנשים שהם חיים לאורך זמן. הרמב"ם מנורי נבוכים בחלק ב' פרק מ"ז כותב שרק האנשים הנזכרים בכתוב זכו לאריכות ימים מופלגת, ולא כל בני הדור. אבל לא כך משמע בכוזרי. וכך מנוח עד אברהם, ופעמים שהיה בהם איש לא תחבר בו עניין אלוהי כגון תרח, אז היו כאלו שהיה להם את העניין האלוקי והיו כאלו שלא כמו תרח. אבל היה אברהם בנו תלמיד לזקנו עבר, ואף הכיר את נוח בעצמו. אברהם הכיר את נוח, הוא היה תלמיד לעבר משיבת שם בעבר, והיה העניין האלוהי נמשך מן הזקנים אל הצאצאים. ואברהם סגולת עבר בתלמידו, והקרי נקרא עברי, ועבר סגולת שם. זאת אומרת, הסגולה של שם היה עבר, סגולה של עבר עברה לאברהם, הוא היה תלמידו, אברהם העברי, תלמיד של עבר, ושם סגולת נוח, שם היה סגולה הבן המיוחד של נוח, כפי שיורש האקלים עם הממוזגים אשר אמצעיתם וחמדתם ארץ ישראל לארץ הנבואה. והוא ירש את המקום הכי טוב, ארץ ישראל לארץ הנבואה, וסגולת אברהם מכל בניו יצחק, וכבר הרחיק כל בניו מן הארץ הזאת מיוחדת כדי יחדה ליצחק. אז אברהם אבינו הרחיק את בניו האחרים, שלח אותם למזרח, כמו שכתוב בפסוק, והוא ייחד את ארץ ישראל ליצחק, וסגולת יצחק יעקב, ונתחה אחיו עשיו מפני שזכה יעקב בארץ ההיא. אז אחר כך זכה יעקב בארץ, ובני יעקב כולם סגולה, כולם היו ראויים לעניין האלוהי, והיה להם מקום ההוא המיוחד בעניין האלוהי, וזוהי התחלת כל העניין האלוהי בקהל, אחר שלא היה נמצא אלא ביחידים, והשכחת השם הייתה לשומרם ולהרבות לגדלם במצרים. אז כל בני ישראל היו ראויים, כל בני יעקב היו ראויים לעניין האלוקי, והתחיל לחול העניין האלוקי בקהל. לפני כן זה רק היה ביחידים, והשכחת השם הייתה לשומרם ולהרבותם לגדלם במצרים. וכאשר יגודל האילן אשר יקרות טוב עד שהוציא פרי שלם, תומה לפרי הראשון אשר ניתן ממנו. אז הגרעין העץ מוציא פרי שלם, וזה דומה לפרי שנטו אותו, ממנו ניתה. ואז זכו להיראות האור עליהם ועולתה השכחה אלוהית, ואף אם היו בהם ממרים מאוסים מכל מקום, הם בלי ספק סגולה, במובן שהם בטבעם ומזגיהם מן הסגולה, ויולידו מי שיהיה סגולה. ונשמע רעב הממרה בגלל מה שמורב בו מן הסגולה, אשר תראה בבנו או בנכדו, כפי מה שתזדקך הטיפה. כמו שאמרנו בתרך וזולתו, ממי שלא תחבר בו עניין אלוהי אבותיבות של יליד סגולה. זאת אומרת, יש אדם שהוא בעצמו לא בסדר, הוא ממרה, אבל יש בו מן הסגולה, אז הוא יכול להוליד מישהו שכן יחול עליו עניין אלוהי. זה היה בתרך שהוליד אברהם, אבל לא מי שנולד מחם ויפת, אין להם את העניין האלוקי. ונראה כמו, כמו זה בעיניים, בעניינים הטבעיים, שכי כמה נאדם אינם דומים להביאים כלל, אבל הם דומים לסבם. זאת אומרת, לפעמים זה הסגולה מדלגת דור, ואז מגיע לנכד. אבל יש את השורש כבר באבא, והוא מעביר את זה הלאה לנכד. עד כאן דברי הכוזרי, א' צדי ה'. העניין האלוהי הוא איפה תכונה תורשתית, שעברה על חלק מן הצאצאים, אך לא על כולם. יש להדגיש, כי מתיאורו של הכוזרי עולה, שהיעדר התכונה הזאת, מחלק מהצאצאים, אינו תוצאה של בחירתם החופשית הגרועה, שלא הלכו בדרכי האב. קנאת קין בהבל על סגולתו היא שגרמה את מעשי הרצח, ולא שמעשי הדברים של קין גרמו להסתכלות הסגולה ממנו. וכן שתי הדומה לאדם מטבע בריאתו, ולא כל תוצאה של בחירה. אך עוד יותר מתבררים הדברים להלן, ונשמר האב הממרה בגלל מה שמורב בו מן הסגולה אשר תראה בבנו ובנכדו, כפי מה שתזדקך הטיפה לאמור. הסגולה היא תכונה גנטית הקיימת גם אצל הממרה, אף על פי שאינה נראית בו בגלל בחירתו הגרוע כתרך אבי אברהם, שלא התחבר בו עניין האלוקי, זאת אומרת לא התגלה בו עניין האלוקי, כי הוא עבד עבודה זרה, אבל הוא הוליד בן שנראתה בו הסגולה, מה שלא היה כן בטבע כל מי שנולד מחם ויפת. והחבר מסביר ונראה כמו זה בעניינים הטבעיים, שהרי כמה בני אדם אינם דומים לאביהם כלל, והם דומים לסבם, ואין ספק כי טבע הוא ודמיון היה צפון בבן, אף על פי שלא נגלה לחוש. הדמיון בתכונות הגוף והנפש היא תוצאה של מעבר גנטי, ולפעמים הוא מתעלם מן העין בדור אחד ומופיע בדור שאחריו. האם יש להבין מזה שהתהליך המתואר כאן הוא תהליך טבעי גרידה? דהיינו שחוקי התורשה גרמו לכך שרק יחידים זכו להימצאות התכונה האלוהית בהם? נראה, אומר הרב שילת, שאי אפשר לומר כן. מציאות התכונה האלוקית רק ביחידים מן הגזע האנושי, והמעבר מיחידים אלה אל 12 בני יעקב, שכולם סגולה ומשם בהלך עניין האלוהי ותכונה בלתי הפיכה, העוברת בכל תולדותיהם לדורות עולם, מזכיר במידת מה מושגי אבולוציה ביולוגיים, אבל לשון הכוזרי, והשכחת השם הייתה לשומרם ולהרבותם ולגדלם, כמו שהוא כותב, ונשמר האב הממרה בגלל מה שמורב בו מן הסגולה. וזה מלמד שהייתה כאן התערבות אלוקית שכיוונה את התהליך ונטבע אותו להפיק מתוכנן מראש. וכן עלן במאמר שני, עורך נעשה עניין אלוהי הקשור באברהם, ואחר כך בגהל סגולתו וארץ הקדושה, מנהל את הדבר מדרגה אחר מדרגה, ושומר את הזרע כדי שלא יידח ממנו נידח. הקדוש ברוך הוא שומר בהשכחה מיוחדת, ומניחם בשמור שבמקומות הטוב והפורב שבהם, ומרבה אותם הריבוי ההוא המופלא, עד שמעתיקם ונותם באדמה המתאימה לסגולה. אז השם שומר שלא יידח ממנו נידח, והוא מניח אותם במקומות שמורים, ומרבה אותם, ואז הוא מעתיק אותם, מעביר אותם למקום הראוי לסגולה. וכך כתוב באמת בדברי תורה עצמו, כי עם קדוש אתה לשם אלוקיך, בכך בחר השם אלוקיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. לא מרובכם מכל עמים חשק השם בכם ואביכר בכם, כי אתם המעט מכל העמים, כי מאהבת השם אתכם ומשמרו את השבוע אשר נשבע לאבותיכם, הוציא השם אתכם ביד חזקה, ויפתחה מבית עבדים מיד פרעה מלך מצרים. הכוזרי מסביר את הביטוי מאהבת השם אתכם, ונקרא זה ממנו אהבה, והיא אשר נכתבה לנו וחויבה עלינו להאמין בה ולשבח ולהודות עליה באהבת עולם אהבתנו, כדי שנצייר בנפשנו שההתחלה ממנו ולא מאיתנו. לאמור, הקדוש ברוך הוא חשק בעם ישראל, שמר עליו בהשכחה הפרטית, ודאג לכך שכל בני ישראל יצאו מצרים כנושא הסגולה האלוהית הראויה לקבלת התורה, ולחול העניין האלוהי עליהם לדורות עולם. עם זאת, היסוד הגנטי של תכונת העניין האלוהי מהווה תשובה ניצחת לטענת הנוצרי המופיעה בראשית הסיפור של מלך כוזר. בפרק המבוא לחיבור בין הכוזרי לרמב״ם, הוא כותב שהמסגרת העלילתית של הכוזרי איננה קישוט ספרותי גרידה, אלא היא אמצעי להעלאת נושאים חשובים הנידונים בגוף הספר. אחד הנושאים המרכזיים בכוזרי הוא נושא סגולת ישראל שאנחנו עוסקים בו. כנגד טענת הנוצרי שאומר באלף דלת, ואף על פי שאין לנו מזרע ישראל, אנחנו יותר ראויים לקרוא בני ישראל מפני שאנחנו הולכים אחרי המשיח. בא אפיון של בחירת ישראל כיצירה אלוקית אשר מהווה כאין מין חמישי בטבע, בנוסף לדומם צומח חי ומדבר, כמו שכותב במאמר ראשון באות קוף א', האם לא היה יותר טוב שיהיו בעלי חיים כולם מדברים? אם כן, כבר שכחת מה שקדם בסדר צאצאי האדם, והמשך חול העניין האלוהי הנבואי באיש, שהיה לב האחים בסגולת האב, עד שבאו בני יעקב כולם בסגולה ולב, נבדלים מבני אדם בייחוד אלוהי עושה אותם כאילו הם מין אחר ועצם אחר מלאכי. לכן מדובר פה בעצם אחר שאינו עשוי להשתנות ואינו תלוי בבחירה אנושית. זה עצם אחר, זה משהו אחר, זה לא תלוי בנו. עכשיו נראה כיצד מתאר הרמב״ם את תולדות בחירתו של עם ישראל. בימי אנוש תאו בני אדם, זה מפורסם בחות עבודה זרה. בימי אנוש תאו בני אדם טעות גדולה ונברא הצד חכמי אותו הדור, אמרו הועיל והאל ברא כוכבים אלו וגלגלים להניג את העולם ונתנם במרום, ראויים מהם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד, וזהו רצון האל. ואחר שערכו הימים עמדו בני האדם ונביא השקר ואמרו שהאל ציווה להם, ואמר להם עבדו כוכב פלוני ובנו לא היכל ועשו לו, ובנו לא היכל ועשו לו ועשו צורתו כדי להשתחוות לה, והתחילו הדרך זו לעשות צורות בהיכלות ותחת האילנות בראש הערים בראשי הערים ועל הגבוהות ומתקבצים ומשתחווים להם. זאת אומרת, הייתה פה טעות שראו את כל הגלגלים, את כל הכוחות השמימיים, והתחילו לעבוד אותם. כיוון שערכו הימים, נשתקע הדבר הנכבד והנורא מפי, וגם השתחוו לה עשו להם צורות ושתחוו לה צורות בראשי הערים, וכיוון שערכו הימים נשתקה הדבר הנכבד והנורא מפי כל היקום, ומדעתם ולא הכירו, ונמצא כל עם הארץ ואנשים והקטנים אינם יודעים אלא הצורה של עץ ואבן, והחכמים שהיו בהם כגון הקומרים וכיוצא בהם מדמים שאין שם אלוהי על הכוכבים והגלגלים, אז במקום רק לעבוד גם להם עבדו רק להם. אבל צור עולמים לא היה שם מכירו ולא יודיעו אלא יחידים בעולם כאון חנוך ומתושלח ונוח ושם ועבר. והדרך זו היה עולם מתגלגל והולך עד שנולד עמודו של עולם שהוא אברהם אבינו. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן ולחשב ביום ובלילה, והיה תמה היאך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג, ולא היה לו לא מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כסדים בין עובדי עבודה זרה טיפשים. וליבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת, והבין קו הצדק מדעתו הנכונה, וידע שיש שם אלוה האחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל, והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול לכל העם ולהודיעם שיש אלוה האחד לכל העולם, ולא ראוי לעבוד. היה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו, עד שיחזירו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה, וחיבר בו ספרים, והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומחסיר, ויצחק הודיעו ליעקב, ומינה עוד ללמד, וישב מלמד ומחזיר כל הנובים אליו, ויעקב הבינו למד בניו כולם, והבדיל לוי ומינה עוד ראש, והושיבו בישיבה ללמד דרך השם, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים אליהם, ונעשית בעולם אומה שיודעת את השם, עד שערכו הימים לישראל במצרים, וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד עבודה זרה, כמותן חוץ משבט לוי שעמד במצוות האבות. כמעט קט היה, והעיקר ששתל אברהם נעקר, וחזרו בני יעקב לטעות העמים ותאייתם, ומאהבת השם אותנו ומשמרו את השבועה לאברהם אבינו, עשה משה רבנו ורבן של כל הנביאים ושלחו. כיוון שנתנבא משה רבנו ואחר השם לנחלה, הכתירן במצוות והודיען דרך עבודתו, ומה יהיה משפט עבודה זרה וכל התאומים אחריה. עד כאן מדברי הרמב״ם. אז יש לשים לב לביטוי, הוא כמעט קט היה, והעיקר ששתל אברהם נעקר, ולהשוות לדברי הכוזרי המצוטטים לפני כן, והשכחת השם הייתה לשומרם ולהרבותם ולגדלם במצרים, וכאשר יגודל האילן אשר יקרו טוב עד שוציא פרי שלם, דומה לפרי הראשון אשר ניתן ממנו. לא רחוק להניח שהרמב"ם משתמש בכוונה באותו משל של הכוזרי, זאת אומרת משל האילן, אבל בהצגה שונה של הדברים. האילן הזה הוא אילן ששתל אברהם מליבו המשוטט והמבין ומדעתו הנכונה שאותה הנחיל לבניו. מדובר בהנחלה לימודית ביצירת תרבות. האומה יודעת את השם שנוצרה כך, קלט בני יעקב ואת הנלווים אליהם. האילן ששתל אברהם עלול היה להיעקר במצרים תחת השפעת עובדי עבודה זרה, ואילו הזמן שבו נבחר עם ישראל לנחלה דהיינו למציאות קבועה וקיימת שאין לה הפסק, כמו שגדו בראש שנגד בית עמוד בית, נחלה אין לה הפסק, הוא אחר שנתנבא משה רבנו, כלומר מזמן יציאת מצרים ועמידה לפני הר סיני ולא לפני כן. אז הפכה סגולת ישראל לעובדה בלתי הפיכה. נראה שמחלוקת הכוזרי והרמב״ם האם הולדת בני יעקב היא השלב המכריע בתהליך היווצרות עם סגולה, או שמעמד הר סיני הוא השלב הזה, זוהי מחלוקת המוראים בתלמוד. זאת אומרת שלפי הכוזרי, מה היה השלב המכריע? יעקב ובניו. ואילו לפי הרמב״ם, מה היה השלב המכריע? מעמד הר סיני. יציאת מצרים, מעמד הר סיני, ולא לפני כן. אבל לפי הכוזרי, זה היה כבר לפני כן. ובני יעקב כולם סגולה, כולם היו ראויים לעניין האלוהי. והיה להם המקום ההוא המיוחד בעניין האלוהי, וזוהי התחלת כל העניין האלוהי בקהל. והשכחת השם הייתה לשומרם ולהרבותם ולגדלם במצרים, כאשר יגודל להם שיקרו טוב עד שהוציא פרי שלם. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא שומר עליהם ושהסגולה תישמר. זה כבר בבני יעקב, אילו הרמב"ם שם את הדגש על מעמד הר סיני, אבל לפני כן לא היה בלתי הפיך. אז אמרנו שזה בעצם מחלוקת המוראים. הגמרא בשבת קופמי עמוד ב' מספרת לתלמידי רבי יוחנן שישבו ומתינו לרבם כשהוא מתנמנם, ובינתיים העלו כמה שאלות בענייני עולם ומלואו. אחת מהם הייתה מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים, זאת אומרת זוהמה רוחנית. כשתורר רבי יוחנן אמר להם מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים שלומדו על הר סיני, שבשעה שבה נחש על חווה הטיל בזוהמה, ישראל עמדו על הר סיני, פסקה זוהמתן. עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן. אמר לי רבי אחא ברי דרבא לרבא שיקר גרי מאי, אמר לי אף אגב דינו לא אהבו, מזלי אוהבו. תכתיב את אשר ישנו פה עמנו היום לפני השם אלוקנו, ואת אשר איננו פה. ופליג דרבא אבא אומר כהנד, אמר רבא אבא כהנד, שלושה דורות לא פסקה זוהמה מאבותינו, אברהם את ישמעאל, יצחק את עשיו, יעקב את בית שלטים, שלא היה בהם שום דופי. מעניין מאוד, רש"י מפרש, ופליג יהד אמרן, זה שאמרנו דלא פסקה זוהמה עד סיני. כלומר רבי יוחנן ורבי אבא בר כהנה נחלקו מתי פסקה זוהמה מישראל. לדעת רבי יוחנן, מעמד הר סיני. לדעת רבי אבא בר כהנה, כאשר נדעו 12 שבטים שלא היה בהם שום דופי. ברור שפסיקת הזוהמה אינן רוחני כמו הטלת הזוהמה ידי נחש, שאין להבינה כפשוטה. לדעת רב אחא בר כהנא, השלב המכריע בלתי הפיך בהופעת סגולת ישראל היה בעת גמר התברות התורשתית, כשנולד זרע שכולו פרי ללא קליפה שאין בו שום דופי, ומאז חל העניין האלוקי בקהל כשיטת הכוזרי. לפי רבי יוחנן, השלב המכריע במעמד הר סיני כשיטת הרמב״ם. ואכן הרמב״ם במורה בחלק בית פרק ל' מביא את מאמרו של רבי יוחנן, אומר עליו שהוא משל מן המערימים הנפלאים. יש גם את האיגרת שהרמב״ם כתב לרב עובדיה הגר, אשר שאלו אם הוא יכול להתפלל בנוסח התפילה הרגיל אלוקינו ואלוקי אבותינו אף על פי שאבותיו אינם יהודים. אומר הרמב״ם באיגרת עמוד ר' ל"ג עד ר' ל"ה, יש לך לומר הכל כתקנן ואל תשנה דבר, אלא כמו שיתפלל ויברך כל אזרח מישראל, כך ראוי לך לברך ולהתפלל. ועיקר הדבר שאברהם אבינו הוא שלימד כל העם והשכילם והודיעם דרך האמת וייחודו של הקדוש ברוך הוא, ובעט בעבודה זרה והפר עבודתה, והכניס רבים תחת כנפי השכינה ולמדם והורם, וציווה בניו ובני ביתו לשמור דרך השם, כמו שכתוב בתורה, כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. לפיכך כל מי שיתגייר עד סוף כל הדורות וכל המייחד שמו של הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בתורה, תלמידיו של אברהם אבינו ובני ביתו הם. ודאי יש לך לברך אשר בחר בנו, אשר נתן לנו, אשר הבדיל לנו, שכבר בחר בך השם בבטלך מן האומות ונתן לך, נתן לך התורה, שהתורה לנו ולגרים ניתנה. ודאי כי אבותינו שיצאו מצרים ורובן עובדי עבודה זרה היו במצרים, ונתעברו גאים ולמדו במעשיהם, עד שלח השם משה רבנו, רבן של כל הנביאים, והבדיל לנו מן העמים ונכניסנו תחת כנפי השכינה לנו לכל הגרים, ושם לנו חוקה אחת, ואל יהיה יחוסך קל בעיניך. אם אנו מתייחסים אל אברהם, יצחק ויעקב, אתה מתייחס למי שאמר והיה העולם. לאמור, הייחוס הביולוגי הוא בלי ספק דבר משמעותי, אבל הדבר העיקרי זה להיכנס תחת כנפי השכינה בהר סיני, כמו שאנחנו עברנו את תהליך הגיור, כך כל גר בדורות עובר את התהליך הזה, וזה העיקר לפי דעת הרמב״ם. אז בסייעת הדשמיה למדנו דברים מאוד מאוד חשובים, ואנחנו בעזרת השם נמשיך להבין את סגולת ישראל לפי הרמב״ם בשיעור הבא, ובינתיים נתפלל שנזכה כולנו ללמוד ולמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתו באהבה, אמן ואמן. שלום שלום אהוביי, ידידיי אוהביי.